שלום לכולכם. אנחנו כבר ביום השלישי, אבל יש אנשים שבאו היום, ובשם המלכות בירכתי כבר ביום ראשון. ברוך השם שהחיינו וקיימנו והגיענו על הזמן הזה, על מפגש כשכזה, והלכה פסוקה היא שפרי חדש שנזדמן לך בתשעת הימים, אם הוא לא יזדמן לך אחרי כן, מברכים גם בתשעת הימים. משה קיבל תורה מסיני. האם את כל מה שכתוב בתורה הוא קיבל בסיני? רש"י חשב שכן. בעקבות מדרשי חז"ל, 40 יום הראשונים, מה עשה משה בהר סיני? למד תורה, נכון? כך לימדו אותנו? הרמב"ן פירש אחרת, אבל רש"י אומר ש-40 יום הראשונים הוא למד תורה. כי מה זה מעמד הר סיני? זה האידיאל של כל המציאות. והאידיאל של כל המציאות זה תורה. הוא למד את כל התורה כולה, כלליה ופרטותיה ודקדוקיה וכן הלאה וכן הלאה ב-40 יום ראשונים. וכל מה שבא אחר כך זה רק נשנה באוהל מועד ונשלש בערבות מואב. זה הכל רק פירוט וביאור והרחבה של מה שכבר למד בסיני. אז משה קיבל תורה מסיני, לגמרי, לגמרי מדויק, הכל מסיני, מתוקף המעמד ההוא, ו-40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכל, מים לא שתה. הרמב"ן קורא את ספר שמות על הסדר שלו, לפי סדר הפרשיות, לפי הפשעת, ולא מזיז פרשיות שלמות ממקום למקום כמו רש"י, באופן חופשי. ואז הוא הבין שב-40 יום הראשונים משה למד אדריכלות. בפקולטה השמימית לאדריכלות, ב-40 יום ו-40 לילה מקבלים תואר. אם משה נתקשה במעשה המנורה, אז השם אומר לו, כאשר אתה מוראה או הוראית בהר, בהר השם הראה לו איך עושים משכן. איך לעשות משכן ככה שמעמד הר סיני יימשך גם אחר כך. זה רק משל לצורך הבנה. בפגישות בינלאומיות חשובות, בייחוד אחרי משברים קשים ועם הרבה מתח, מה יהיה אחר כך? סוף סוף נועדו הנשיאים האלה. מה עושים בפגישה הראשונה? מנסים לקבוע מכניזם של המשך פגישות. כי החרדה היותר גדולה היא שמא הפגישה הראשונה תהיה חד פעמית. ואחריה לא יהיה המשך. איך נמשיך להיפגש? מי, באיזה דרג, באיזה... להסכים על זה. אם הפגישה הראשונה לא תהיה חד פעמית ואחר כך אנחנו נדע איך ממשיכים את זה, אז נחה דעתם של כולם ויוצאים בהרגעה, בשמחה אפילו, אל העיתונאים ואל הציבור וכן הלאה. עכשיו הנמשל, איך הפגישה עם הקדוש ברוך הוא לא תהיה חד פעמית? מעמד הר סיני זה חד פעמי. איך הופכים את זה למשהו מתמשך? אומר הרמב"ן, ב-40 יום הראשונים, כתב הרמב"ן שמשה רבנו למד איך לבנות משכן בארץ, שם השם ימשיך לדבר איתו, וישמע את הכל מדבר אליו, מעל הכפורת, אשר על ארון העדות מבין שני הקרובים. וזה יהיה המשך למעמד הר סיני. זה יהפוך את מעמד הר סיני למשהו מתמשך. הוא אמנם מצד אחד יום הקהל, השמע עם, כל אלוהים חיים מדבר מתוך האש כמונו ויחי, אנוכי השם אלוהיך, אין לזה דוגמה ומקבילה בשום עם ולשון, בשום מקום בהיסטוריה, זה יום חד פעמי. אבל מאידך הוא גם מתמשך. והוא התמשך במשכן, כי קודש הקודשים הוא מקום השכינה, והוא יהיה המשך למעמד הר סיני, ולכן מה שישמע משה מאוהל מועד, הוא יהיה המשך לסיני. תראו את דברי הרמב"ן מפורשים בספר שמות, בהשוואה פשוטה בין סוף פרשת משפטים לבין סוף ספר שמות. בסוף פרשת משפטים נאמר על ההר, ויעל משה אל ההר, ויחס יענן את ההר, וישכון כבוד השם על הר סיני, ויחסהו הענן ששת ימים. ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן. ומראה כבוד השם כאש אוכלת בראש ההר לעיני בני ישראל. ויבוא משה בתוך הענן ויעלה להר. ויהי משה בהר 40 יום ו-40 לילה. בסוף שמות, הפסוקים האחרונים, ויחס יענן את אוהל מועד וכבוד השם מלא את המשכן. ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, כי שכן עליו יענן וכבוד השם מלא את המשכן. ואני פותח, עובר ישר לויקרא, ויקרא אל משה, וידבר השם אליו ואוהל מועד לאמור. ויחס יענן, ויחס יענן, כבוד השם, כבוד השם. לא יכול משה לבוא ויקרא אל משה. ויקרא אל משה, ויבוא משה בתוך הענן. המילים ויקרא אל משה בסוף משפטים צריכות לשכנע אתכם שהתורה אכן משווה את אוהל מועד ומעמידה אותו כהמשך של הר סיני. זאת התשובה של הרמב"ן ושל רוב המפרשים לשאלה למה ויקרא אין בו נושא. לא צריך היה להיות בתחילת ספר ויקרא השם אל משה וידבר אליו מאוהל מועד לאמור? ככה היה צריך להיות, אלא שזאת לא התחלה של שום דבר. ויקרא, זאת לא התחלה, זה המשך. זה המשך שלא יכול משה לבוא אל אוהל מועד. איך זה התחלת חומש? איך זה התחלת פרק? זה אפילו לא התחלת משפט. והמקבילה מוכיחה את זה. אז זה שיעור אחר, כי שלושת הפסוקים האחרונים בספר שמות מועבירים אותנו ישר לבמדבר, ולכן סוף ספר שמות, זו צומת T. או אם תרצו גזע עץ, אני אוהב את זה יותר, גזע עץ שיש לו שני ענפים נמשכים ממנו, ויקראו במדבר, הם באמת שני חומשים מקבילים. שניהם אחוזים בסוף שמות. שניהם יוצאים מהגזע של שמות. אבל זה שיעור אחר. הבאתי את ההקבלה הזאת כדי להראות את תפיסת רמב"ן, שאוהל מועד הוא המשך של סיני. אם תרצו, סיני בזעיר אנפין. למה רש"י וחלק מבעלי המדרש לא רצו בזה? אפשר להתחיל לפתח גם כן מהלך. כי זה מעלה שאלות כגון האם יש הבדל דרגה בין מה שנאמר בסיני למה שנאמר באוהל מועד לבין מה שנאמר בערבות מואב. אנחנו אומרים תורת השם תמימה. התפיסה של רמב"ן אם כן היא של מעמד הר סיני מתמשך, והאדריכלות המופלאה של המשכן נועדה לאפשר את המשכו של מעמד הר סיני. איך משה מוסר לנו את הדבר הזה? משה בעצמו, בדברי פרדתו, השם, כך הוא פותח, זאת הברכה, השם מסיני בא, וזרח מסעיר למו, הופיע מהר פרן, ואתה מרבבות קודש, מימינו אש דת למו, אף חובב עמים כל קדושיו בידיך, והם תוקו לרגליך, יישא מדברותיך. תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. תורה ציווה לנו משה, נכון? מפורש. מאיפה? מסיני, מסעיר, מפרן, כנראה מקדש, ועד אשדות הפסגה. עוד פעם, השם מסיני בא, וזרח מסעיר למו, הופיע מהר פרן. הופיע מהר פרן, ואתה מרבבות קודש. חלק מהמדרשים קוראים ואיתו רבבות מלאכים בעקבות אונקלוס, אבל ואתה זה מקביל לבא וזרח והופיע. זה נחשבת מילה ארמית, אבל בעברית הקדומה המרחק בין עברית לארמית היה יותר קטן, ויש גם אתה בלשון השירה המקראית הקדומה גם בעברית. ואתה מרבבות קודש, מרבבות עם החונים בקדש. יש פה כפל משמעות של קודש. עם קודש חונים בקדש, כי זה מקומות. סיני סעיר פרן קדש. מימינו אשדת למו. אשדת כתובה כמילה אחת. דת שניתנה מאש, הקרי זו משמעות שמתרימה מלשון תרם את תורה ציווה לנו משה. לפי הפשט הכתוב, זה יחידה הנקבה של אשדות הפסגה, אש דת. אם כן, סיני, סעיר, פרן, קדש, אש דת. זה משה ומתן תורה. לפי זה משה קיבל תורה מסיני, מסעיר, מפרן, מקדש, עד אשדות הפסגה. כי שם משה הסתלק. לאורך הדרך כולה. כל זמן שהיה משה, אם הוא צריך, השם מדבר איתו. כך למדנו מפרשת בנות צלופחד ועוד. הרמב״ם מדגיש את זה כאחד ההבדלים בין נבואת משה לכל נבואת של נביא כלשהו. משה, אם משהו קשה לו, אם משהו יש לו ספק עליו, הוא שואל את הקדוש ברוך הוא. אין נביא אחרי משה כזה, ועל זה אמרה תורה ולא קם נביא בישראל כמשה, אשר ידעו השם פנים אל פנים. עמדו ויש מאה מה יצווה השם לכם. אם כן, משה קיבל תורה מסיני, פירושו מסיני סעיר פרן, קדש עד אשדת. אני לא אסביר עכשיו מה זה אף חובב עמים כל קדושיו בידיך, זה שאלה למבחן. סיפר לי פעם פרופסור משה בר אשר, שהוא בחן תלמידים בוגרי ישיבות והכשרת מורים. והכשרת מורים תורנית. אמר, נשאל אותם על לשון עברית, לא ברור לי מה הם ידעו, נשאל אותם פסוק בתורה. שאל אותם מה פירוש אף חובב אני עם כל קדושיו בידיך, הוא בא אליי באכזבה גדולה, הוא אמר אף אחד לא ידע. מה זה אף חובב אני? והוא שאל אותם, רגע, לשון וכל מיני מדעים לא העמקתם בהם כל כך, אבל אף חובב עמי, זה פסוק בתורה. רש"י, מתי לא? אמרו, בשמחת תורה אין זמן ללמוד. רש"י. אין זמן ללמוד, תלמדו קודם. אז בסוגריים תרשמו לכם שאף חובב עמי עם כל קדושיו בידיך, איך זה עובר שם מרבים ליחיד ופעמיים, איך מסבירים את הפסוק הזה, זה מבחן. זאת שאלת מבחן. צריך להיות מוכנים לה. אנחנו נסתפק בזה שתורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב, כל ילד יודע, לא צריך פרופסורים ושאלות מבחן. אבל משה פתח בזה שמסיני פירושו מסיני, מסעיר, מפרן, מקדש עד אשדת, לאורך כל הדרך. זה רעיון מדהים של משה, שככה הוא נפרד. הוא אומר, סיני לא היה רק יום הקהל החד פעמי, אלא הוא הפך להיות משהו מתמשך. על הרעיון הזה חזרה דבורה בפתח שירתה, למדה ממשה. אחרי פתיחת אנוכי השירה והזמר, השם בצאתך מסעיר, בצעדך משדה אדום, ארץ רעשה גם שמיים נטפו, גם אבים נטפו מים. הרים נזלו מפני השם, זה סיני מפני השם אלוהי ישראל. היא הופכת את הסדר. בצאתך מסעיר, בצעדך משדה אדום, ארץ רעשה גם שמיים נטפו, גם אבים נטפו מים. הרים נזלו מפני השם, זה סיני. סיני זה לא רק סיני. סיני זה ההתגלות. ההתגלות ששינתה את פני העולם. ההתגלות של, הבריאה השתנתה. הגיבה בצורת אבים נטפו מים והרים נזלו מפני השם. וכל זה לא רק בסיני. אלא בצאתך מסעיר, בצעדך משדה אדום, הנה הוסיפו לנו עוד מקום אחד. יש לנו סיני, סעיר, פרן, קדש, אשדת, אצל משה. יש לנו גם שדה אדום, וכל זה סיני. פתיחת השירה של דבורה ממשיכה את פתיחת השירה, שירת הברכה, של משה. נעבור לתהילים סמך ח'. חלק גדול של מדרשי מעמד הר סיני שאתם מכירים מן הגמרות, הגמרה בשבת וממדרשים אחרים, הם באמת מדרשים על תהילים סמך ח'. למנצח לדוד מזמור שיר. יקום אלוהים יפוצו אויביו וינוסו מסניו מפניו. סימן היכר ברור למזמור הזה. הוא עובר משם המפורש הפרטי לשם אלוהים הכללי. למה? יש מקום לדון. כי אם דוף אשן תנדוף, כי אם מס דונג מפני אש, יעבדו רשעים מפני אלוהים. כנראה שהוא בא לומר מה שחזל קראו מידת הדין. וצדיקים ישמחו, יאלצו לפני אלוהים ויסיסו בשמחה, שירו לאלוהים, זמרו שמו, סולו לרוכב בערבות ביה שמו וילזו לפניו. אבי יתומים ודיין אלמנות, אלוהים במעון קודשו. כלומר, המשפט, יום המשפט הגדול והנורא. אלוהים מושיב יחידים ביתה, מוציא אסירים בכושרות, אך סוררים שכנו צחיחה, אלוהים בצאתך לפני עמך. לא בצאתך מסעיר, בצאתך לפני עמך. כמובן לא סותר. בצעדך בישימון סלע, במקום בשדה אדום. ארץ רעה שאף שמיים נטפו מפני אלוהים, זה סיני מפני אלוהים אלוהי ישראל. הוא שם הצידה את סעיר ואת שדה אדום, ונדבר על העם ועל הישימון באופן כללי. אבל אותם פסוקים של דבורה רק בשם אלוהים, למשפט עם ישראל ולמשפט העולם כולו, ואז כל המדרשים שאתם מכירים אולי מן הסתם מגשם נדבות וממלכי צבאות ידודון ידודון ועוד דברים כאלה. למשל, שבני ישראל פרחה נשמתם והחיה אותם בתל של תחיית המתים, שנאמר גשם נדבות. ושהם ברחו לאחוריהם, כתוב בתורה, והיה רעם וינו ויעמדו מרחוק, אבל שמלאכי השרת החזירו אותם. מלאכי צבאות ידודון ידודון. חלק גדול ממדרשי מעמד הר סיני נכתבו על פסוקים במזמור הזה. ואז נאמר פה, הר אלוהים הר בשן, הר גבנונים הר בשן, למה תרצדון הרים גבנונים? מי פה לא זוכר את ההגדה הזאת על כל הערים שכל אחד ביקש והשתדל שעליו תינתן תורה? למה תרצדון הרים גבנונים? זה בא מפה. כי יש הרבה הרים, זה לא הר אחד, זה באמת לא הר אחד. במדרש שלמדנו בילדותנו, השם דחה את כל ההרים ובחר בסיני הנמוך והלא בולט, בניגוד למסורת הנוצרית הידועה. אבל לפי הפשט, הר אלוהים הר בשן, משה הגיע לבשן? ודאי, המלחמה עם אוג. הר גבנונים הר בשן, למה תרצדו נרים גבנונים הר חמד אלוהים לשבטו, אף השם ישכון לנצח רכב אלוהים ריבותיים אלפי שנען, שנען מלאכים. אדוני בם סיני בקודש, הנה זה הכל סיני. עלית למרום, שבית השבי, לקחת מתנות באדם. משה רבנו חילץ במאבק את לוחות הברית מהמלאכים שאמרו, תורה לא מתאימה לבני אדם. מה לעשות, יש גם בני אדם שאומרים תורה היא שמימית, היא שמימית, היא שמימית, היא עניין של מלאכים, רק מלאכי עליון, רק מלאכי עליון, רק קדושי עליון, אז איך דורשים מאנשים פשוטים לקיים אותם? דווקא השם רצה לומר לנו, תורה היא לאנשים, ולא למלאכים ולא לקדושי עליון. לכן משה לקח את הלוחות מהמלאכים. מה צריך להגיד למלאכים? לא תרצח, לא תנף, לא תגנוב. אין שמה ואמינה. ולכן התורה תדגיש שמשה הוא איש האלוהים, ושהוא מת כאיש, למרות שלא הייתה סיבה רפואית. כי אחרת, אין, יש תורה רק למלאכים. אם התורה זה כמו אליהו שמסתלק למרום, אז רק מלאכים יכולים לקיים אותה. אז התורה דווקא הולכת בכיוון ההפוך, התורה וגם המדרשים, שהתורה היא תורה לבני אדם. עלית למרום שבית השבי, לקחת מתנות באדם. אף סוררים לשכון יא אלוהים, ברוך אדוני יום יום יעמוס לנו, אל ישועתנו סלע. זה החלק הראשון של המזמור המופלא הזה. אחר כך יש מלחמות, ויש שעיר שיער ובשן, וזה כבר מלחמות, ואחר זה התנחלות של שבטים. זה מזמור שמסכם את סיפור מתן תורה והנחלת הארץ, והחלק הראשון מתאר את מעמד הר סיני בעקבות דבורה, בעקבות משה, כמעמד מתמשך, והוסיף לנו עוד שם, בשן. יש גם הר אלוהים הר בשן. אז יש לנו כבר סיני ושעיר ופרן וקדש ואשדת ושדה אדום ובשן. עכשיו נלך למקום הרביעי שהולך בכיוון הזה בתנך, וזה חבקוק. עד שאתם מוצאים את חבקוק, מילה של צער. בגלל חזרתנו ארצה, בזכות, כן, אבל יש מחירים. בגלל חזרתנו ארצה, הפסדנו את הפטרת חבקוק. ואת קריאת התורה העיקרית של חג השבועות שכתובה במשנה. איך אפשר בחג השבועות לא לקרוא שבעה שבועות יספור לך בספר דברים? מה התשובה? שכשהגבעו לבבל, אמרו טוב, יש יומיים. אז ביום הראשון נקרא בחודש השלישי ונפטיר ביחזקאל, וביום השני נקרא שבעה שבועות ונפטיר בחבקוק. ועד היום כך עושים בתפוצות. ובארץ ישראל את פרשת החגים, הארץ ישראלית ביותר, בספר דברים לא קוראים בשום חג. לו זה היה תלוי בי, אני הייתי מוציא ספר תורה במנחה של שבועות. אתם יודעים מה חלק מהקהל היה אומר, אבל אני לא הייתי מוותר על הוצאת ספר תורה במנחה של שבועות. לקרוא שבעה שבועות יספור לך, כי אי אפשר שבועות בלי לקרוא את זה. פשוט אי אפשר, זה המשנה. אבל הפטרת חבקוק, אפילו זה לא היה מועיל, כי לא הייתי מצליח להכניס גם קריאת התורה במנחה וגם עוד הפטרה. אז הפטרת חבקוק נשארה לתפוצות. זו מילת צער. על הנבואה המדהימה הזאת, חבקוק פרק ג', זה כבר אחרי המאבק שלו עם הקדוש ברוך הוא, על שהוא מחה נמרצות נגד עליית הקסדים. אני מרגיש הזדהות עמוקה עם, בייחוד בימים האלה, עם המחאה הזאת על עליית הקסדים, ריבונו של עולם, לא הספיקה אשור לעולם, מה אתה צריך עוד את הקסדים? שעוד יביאו לנו חורבן נוסף, מה, את חורבן הבית, את חורבן ירושלים. באמת קשה. בפרק ג' הוא כבר קצת יותר רגוע, קצת. תפילה לחבקוק הנביא על שיגיונות. שיגיונות, שיגיון, היגיון. אתם יודעים שהיגיון זה לא לוגיקה? אתם יודעים שהיגיון זה מהגה, זה שיר? אתם יודעים ששכל ומשכיל זה שיר? משכיל לדוד במקרא, ונחמד העץ להשכיל פירושו לשיר. והאישה טובת שכל שהיא יודעת לשיר יפה. כן, זה הפירוש. והמשכיל בעת ההיא ידום כעת רעה היא, כי אין מצב רוח לשיר. הרבה לפני הפתגם היווני, המקביל לו, והמשכיל בעת ההיא ידום, כי עת רעה היא. אז שכל ומשכיל והיגיון ושיגיון זה מילים שונות לשיר. איך זה הגיע להשכלה וללוגיקה? העברית של ימי הביניים הייתה עברית של ספריות, עברית דמומה. נכון? מה ההבדל בין ספרייה לבית מדרש? בבית מדרש יש המולה. בספרייה צריך לשתוק. העברית של ימי הביניים היא עברית דמומה. שם המשכיל לא שר, הוא חושב. ההיגיון הוא הוצאת דבר מתוך דבר בראש שותק, בפה סגור. זאת עברית של ימי הביניים. עברית שלא הייתה, היה חסר בה משהו מהחיוניות הקדומה של השפה שחזרה לנו, ברוך השם, בימינו. גם דברי חוכמה בעולם העתיק נאמרו בשיר. גם משלים נאמרו בלשון, לשון משלי, לשון שיש בה מנגינה. כך טעמי המקרא מוסרים את המזמורים ואת המשלים ואת חוכמת קדם, וכך נוהג בית המדרש בכל המולה, בשיר ובמנגינה. אז שיגיונות זה היגיון, זה מזמור. השם שמעתי שמעך יראתי, השם פועלך בקרב שנים חייהו, בקרב שנים תודיע, ברוגז רחם תזכור. את שלוש המילים האחרונות כולם מכירים מהתחנון, אבל חבל, לא בתוך ההקשר. כל כך ההקשר, כל כך חזק. למה לצטט רק שלוש מילים? השם שמעתי שמעך יראתי, השם פועלך בקרב שנים חייהו, בקרב שנים תודיע, ברוגז רחם תזכור. אלוה מתימן יבוא, וקדוש מהר פרן סלע. הר פרן שמענו ממשה, אבל תימן זה חידוש. הנה עוד מקום אחד. כיסה שמיים הודעו תהילתו מלאה הארץ, מנוגה כאור תהיה, קרניים מידו לו ושם חביון עוזו. אמרתי קודם, אף חובב עמים זה לבחינה, אבל אני לא מתאפק מלספר לכם שהרמב"ן פירש את חובב לא מלשון חוב ולא מלשון חביב, אלא מלשון חביון עוזו, על פי הפסוק הזה. כי התורה ניתנה מחביון עוז, מעוז חבוי, ממקום נסתר ונעלם. ושם חביון עוזו, עוזו חבוי ומתגלה. לפניו ילך דבר ויצר רשף לרגליו, עמד וימודד ארץ, ראה ויתר גויים, והתפוצצו הררי עד, שחו גבעות עולם, הליכות עולם לא. אל תקרא הליכות אלא הלכות, זה בא פה, מתיאור מעמד הר סיני, אבל סיני לא נזכר כאן, כלל. תחת אבן ראיתי אוהלי חושן, ירגזון יריעות ארץ מדיין. יש פה תימן, יש פה קושן, יש פה ארץ מדיין, אוסיף עוד שלושה מקומות. המדרשים לא התבלבלו לרגע, המדרשים שוב מתארים את מעמד הר סיני על פי הפסוקים האלה. כל הרעיון של עמד וימודד ארץ, ראה ויתר גויים, אמר לגויים, אם אתם לא מוכנים לקבל את התורה, אני מתיר את בשרכם למלחמות נוראות, וזה לקוח מכאן, המדרשים האלה. ובכן, מדרשי מעמד הר סיני, מכירים את תהילים ס"ח כמעמד הר סיני, שם כתוב סיני. אבל גם מכירים את חבקוק כמעמד הר סיני, גם למרות שלא כתוב סיני. כי מעמד הר סיני מתמשך. יש התגלות נודדת. סיני עבר עם בני ישראל אל סעיר ואל פרם, אל תימן ואל קושן ואל מדיין, אל קדש ואל שדה אדום, אל אשדת אשדות הפסגה ועד בשן הגיע. מכל המקומות האלה אנחנו רואים תיאור מדהים של מעמד הר סיני, מפי משה ועד חבקוק, של התגלות נודדת, עוברת במרחב יחד עם בני ישראל. האם סיני נשאר סיני כשבני ישראל יצאו משם? לפי מה שאומר לנו משה, התשובה היא לא. כי סיני הוא סיני כשהשם מסיני בא. אבל כשנסתלק הענן והתעלה ונסע למסעותיו עם בני ישראל, אז סיני במשמעות המטאפיזית, במשמעות של ההתגלות, עזב את המקום שנקרא, אנחנו ערב פרשת דברים, בספר דברים הוא נקרא תמיד חורב, אז נאמר שחורב הוא שם המקום, שם האזור, יש שם גם סין וסיני, אבל חורב. הרעיון, ההתגלות של סיני יצאה מחורב, ונסעה עם בני ישראל, לסעיר, לפרן, והשם זרח והופיע, ויצא וצעד והתגלה באופנים שונים, במקומות שונים, וזה הכל המשך אחד. הרעיון הזה, אפשר להמשיך אותו גם אחר כך, כמו שתהילים סמכת אכן עושה, בכניסת השכינה, עם בני ישראל לארץ. אלא שכאן זה כבר לא משה. ועל זה כבר אי אפשר לומר, תורה ציווה לנו משה. כי יש משה ויש יהושע, וזה כבר לא אותו הדבר, ויהושע לא עומד פנים אל פנים. יש פעם אחת בכל ספר יהושע, וידבר השם אל יהושע לאמור. זה בערי המקלט. במצווה שמשה התחיל אותה ולא יכול היה לסיים אותה. פעם אחת, וידבר השם אל יהושע לאמור. אז נכון שהשכינה ממשיכה להיות נודדת עם בני ישראל גם בארץ. גלגל ועיבל ושילו ומצפה ובית אל ונו וגבעון ולבסוף ירושלים. הרעיון הזה של שכינה נודדת לא נעצר במות משה. אבל ההתגלות שמאפשרת תורת ציווה לנו משה יכלה להגיע עד אשדת ועד בשער אלוהים הרבשן ותולו. אם כן, זה הפתרון של משה בעצמו לשאלה של משה קיבל תורה מסיני. זה לא המקום סיני חורב, כי כשהשכינה יצאה משם והמשיכה עם בני ישראל, לא נשארה קדושה במקום הזה. מי שילך אחר כך לחורב או לפרן או לתימן ויקים לו איזה במה או איזה מזבח, זאת כבר תהיה בעיה גדולה. ואני לא אומר את זה סתם בהפשטה, כי אנחנו יודעים גם מן המקרא וגם מחוץ למקרא שהיו אנשים כאלה. היו תופעות כאלה. לפני שישראל יצאה ממה שאנחנו קוראים סיני, שהמקרא קורא לזה מדבר פרן לפי דעתי, עוד הספיקו ארכיאולוגים ישראלים לחפור חורבה שנקראת קונטילת הג'רוד, מדרום לאזור של קדש ואו קדש ברנע. קונטילת הג'רוד, מי שמכיר את זה, זאב משל שחפר שם קרא לזה תימן. למה? כי הוא מצא שם אתר של עולים לרגל, ישראלים משומרון, שהשאירו כתובות עם שם ההוויה. ובין השאר הזכירו גם תימן. אז הוא אמר, זה תימן של חבקוק, אולי. אני זוכר את שמחתו הגדולה למצוא את תימן שם בתוך המדבר, להגיד, הנה מצאנו משהו שמתחבר עם פסוק בחבקוק. אז היו, בהחלט היו, אנשים שחיפשו את הקדוש ברוך הוא במקומות של פעם. גם היום יש. אנחנו מכירים את התופעה. אם היו גוזרים עלינו גזרה כמו ספר דברים, שאפשר לעבוד את השם רק במקום אחד, בירושלים, עם כל התחבורה שלנו, תחשבו על הפער בינינו לבין אבותינו, הציבור לא היה עומד בזה בשום אופן. בשום אופן. אני חושב שבתי הכנסת הם פשרה היסטורית בין הבמות האסורות לבין הצורך לעבוד את השם במקום שאני חי בו. והפשרה הושגה כאשר ביטלו מן הבמות את המזבחות, את ההקרבה, את הקטורת, והשאירו את התפילה ואת קריאת התורה. זה לקח הרבה הרבה דורות. מי שרוצה הוכחה לזה, קהילות בית ישראל מאתיופיה אין ההוכחה. עד לפני כמאה שנה, עד השליחים הראשונים שהגיעו, היה מזבח בכל מסג'יד כזה, בצד הצפוני שלו, והיו מקריבים שם. כי לא עלה על דעתם שאפשר לא להקריב. באמת, איך זה עולה על הדעת? זו שאלה מעניינת. כל אלה שאומרים שהתורה היא נצחית, והתורה היא נצחית, והתורה היא נצחית, נו טוב, איפה הקורבנות? אז הם הקריבו, עד שבאו השליחים ואמרו להם, אין, בשום מקום בעולם היהודי לא מקריבים קורבנות, וזה גם אסור. שמותר רק בירושלים. ירושלים היה מילת קסם באתיופיה. ירושלים, 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 ברגע שאמרת ירושלים, אמרת הגאולה, אמרת הכל. אז אם בירושלים לא מקריבים קורבנות, הם ביטלו את רוב הקורבנות, פסח הם לא הסכימו לוותר, כי המסגיד הזה זה בית הכנסת, כן? אבל שם גם הקריב. לא הבינו שזה יכול, מקדש מעט, זה מקדש מעט. אז היו אנשים שהלכו למקומות כאלה, כמו קונטילת הצרוד, לא בימי בית שני, בימי בית ראשון, מממלכת ישראל משומרון. כי חיפשו את הקדוש ברוך הוא במקומות שבהם הוא התגלה למשה. וחיפשו להתקרב אליו שמה. נו טוב, יש לנו צעירים שמחפשים אותו בהימלאיה, אז לא נחפש אותו במקום שבו נגלו אלוהים לחוזייך וצירייך, כלשון רבי יהודה הלוי. ברור, הגעגועים האלה מביאים תופעות כאלה, ואנחנו מכירים את זה. מקדש אין, אבל מקדשים, מעין מקדשים, כולל קברים, קברי קדושים וצדיקים, יש כל כך הרבה, כי יש צורך לאנשים בזה. יש קושי גדול להנחיל את התורה ואת ההלכה, שזה אסור. אני זוכר שאמרתי את זה פעם בשיעור באיזה מקום, פה אני חושב באחד האולמות בישיבה, ואמרתי, זה היה קרוב ללג בעומר, שאם רשב"י היה קם מקברו, היה מגרש את כולם במקל, והיה אומר, תלכו ללמוד את התורה שלי, ואל תבואו לעשות פה קורבנות. אמרו לי, הרב יואל, אתה מגזים. אחר כך בשקט, כן? אתה לא מגזים? אחרי שבוע הבא, זה שאמר לי, אתה לא מגזים, והביא איתו מודעה מהעיתון, משרד הדתות, המחלקה למקומות הקדושים, העלייה לרגל למירון, השחיטה מותרת רק במקומות המסומנים. הוא אמר לי, הרב יואל, לא הגזמת כלום, כי הוא זה. מכריזים על זה רשמית כעל מקדש. אז זה אסור, מה לעשות? זה אסור. יש הרבה דברים שהיינו רוצים לעשות וזה אסור. אבל יש צורך אנושי גדול, ענק. מה עושים איתו? יש בעיה. עד שהאינטליגנטים מתווכחים על קורבנות, העם עושה קורבנות. מביא בהמה לרבי שמעון וכל מיני דברים כאלה. נכון, יש לנו בעיה. יש קושי. אני אומר את כל זה לא בשביל לקטרג חלילה, עם ישראל הם קדושים, הם מחפשים לעבוד את השם, להתקרב אליו. ומקדש, אני בא להסביר איך קרה שמקומות קדושים עתיקים של האבות, כמו בית אל, כמו חברון, הפכו להיות מקומות קודש בגלגולים שונים, והתורה נלחמת בזה בספר דברים, מלחמה קשה מאוד, ו... הניצחון הגדול בסופו של דבר היה פשרת בתי הכנסת. קורבנות לא מקריבים, ותפילה מתפללים לכיוון ירושלים. בכל בתי הכנסת, ובבסיס את אותה תפילה. זאת פשרה שעם ישראל היה מסוגל לחיות איתה, וברוך השם. ברוך השם. אבל מלכתחילה השכינה הייתה נודדת. ואז יש סיני וסעיר ופרן וקדש. ואם היינו רק יודעים איפה כל דבר, ואני פה מסתכן בנפשי כי אני מגלה איפה אני חושב שזה היה. אז אנשים עכשיו יש שם דאש, זה מסוכן, אבל לך תדע. כן? המקומות האלה אפשר לדעת איפה הם. אז אני מקווה שזה שאני מגלה אותם לא יביא אנשים לסבוח שם ולהקים שם מקדשים בסגנונות כאלה ואחרים, כי כל מה שאני עושה זה כדי באמת לאהוב את התורה ולאהוב את דבר השם ולאהוב את מה שכתוב בתורה. ומה שכתוב בתורה הוא שסיני נדד במקומות שונים יחד עם עם ישראל. לאורך מסלול בני ישראל. עכשיו אני שואל אתכם, אם אתם יודעים איפה בני ישראל צעדו, איפה זה היה? תמונה אחת, מפה אחת מתוך המפות, צילמנו לכם. תכף תראו את זה בצורה יותר טובה, את יכולה כבר לפתוח. היציאה ממצרים, מעבר ים סוף, בצד שמאל, אתם מכירים את מפרץ סואץ, רק אתם לא יודעים, אולי לא יודעים, שמפרץ סואץ הקדום הגיע עד האגמים המרים, יותר צפונה, שהקרקע התרוממה שם במהלך הדורות, ובמקום שמסומנים החיצים זה היה חלק מים סוף. יש שם מקום, תכף תראו את זה על מפה. פה יש מקום ששמו ביר אל מורה, ששומר את השם מרה. ואחריו יש עיון מוסה, שזה אילים, שם יש הרבה מעיינות ודקלים. ואחר כך, כשהעולם הנוצרי וכל אלה שהולכים איתו, הולכים אחרי החלומות שלהם לפה, לשום מקום, כן? זה שום מקום. צריך להסתובב לוואדי סודר שמדרום למיתלה, ושם נמצא המקום היחיד ששומר את השם סין, וזה ג'בל סין בישר, והיחיד שהצביע עליו היה מנשה הראל, זיכרונו לברכה. מיום שקראתי את הספר שלו לפני 40 שנה, הבנתי שהוא צודק. תראו, יש כ-30 הצעות זיהוי להר סיני, ויש רק מקום אחד ששומר את השם, וזה סין בישר. נוסף לזה, הוא בטווח סביר של 3 ימים, ולא במרחקים של שבועות הליכה. והעיקר הוא על דרך מדיין מצרים. נכון שמשה פגש את אהרון בהר האלוהים כשהוא חזר ממדיין למצרים? אם אנחנו קוראים על הרצף, זה ברור. דיברתי עם מנשה הראל לפני שנה וחצי, חודש לפני פטירתו, היה בן 97, כי ביקשתי רשות לתמונות, שתכף תראו, ולתוך מפעל מקראות, ובשמחה נתן לי רשות, הוא שמח שמישהו מתעניין בו בגיל הזה, בבית האבות שהוא היה, ובקול הרועם שלו, שהוא היה כבר חלוש, אבל הקול שלו נשאר רועם, הוא אמר לי, אנשים כל כך חכמים, רק לקרוא מקרא אינם יודעים. כוונתו הייתה שהר סיני חייב להיות על הדרך ממדיין למצרים. לכן כל הצעות הזיהוי בדרום או בצפון, הם לא על דרך מדיין מצרים. אני ממשיך מוואדי סודר, ג'בל סין בישר. זה ג'בל סין בישר. פעם בשירות מילואים במיתלה, בדרך הביתה, לקחתי איתי מישהו והלכנו לטפס על ג'בל סין בישר, 600 מטר גובה, מתאים לתיאור שבתורה, לא צריך 2,800 מטר לטפס כדי להגיע לקדוש ברוך הוא, כדי שהקדוש ברוך הוא יגיע אלינו. זה רעיון שמתאים להימלאיה, לנפאלים, שכמה שקרוב יותר לשמיים זה יותר קרוב לאלוהים. זה לא הרעיון של התורה בכלל. תמשיכי, תמונה הבאה, זה מהכתף של סין בישר, זה למעלה, תמשיכי, עוד תמונה הבאה, זה מבט מלמעלה אל המישור שלמטה, של מקום חניית בני ישראל, והנה הר אחר. תרימי עוד טיפה, מה כתוב שם? תקראי.
חש המטריף ושלוחה של ג'אבר השירה.
זהו, חש המטריף. מי ששמע את שמו של שמחה יעקובוביץ', הוא מוכן להישבע בנקיטת חפץ שזה הר סיני. השם הטריף. למה? כי יש ממצאים מסביבו. יש ממצאים שם של נוכחות פולחנית מובהקת, אין שם צלמיות, זה מתאים לבני ישראל, יש נחל היורד מן ההר וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. הוא עבד קשה, עשה סרט שלם. זה הר סיני, שאלתי אותו, שמחה. ביקשתי רשות לתמונה הזאת. אולי זה הר סעיר? הוא לא יכול היה להקל את זה. סיני זה סיני, סיני זה מקום אחד, כולם מחפשים את סיני. סיני זה לא מקום אחד עם 30 הצעות זיהוי. סיני זה חורב ושעיר ופרן. הרכס שהשם הטריף הוא שלוחה שלו נקרא עד היום הזה ג'בל השעירה. גם זה למדתי מזאב משל כשהוא חפר בקונטילת הג'רות. הוא אמר לי, הר סעיר זה לא אדום, ג'בל השעירה 50 קילומטר ממערב לאילת. אחד עשר יום מחורב דרך הר סעיר עד קדש ברנע. תקשיבו לקריאת התורה בשבת הקרובה. זה בהתחלה, מי שמאחר מפסיד. באמצע הפרשה יש ונסוב את הר סעיר ימים רבים. זה לא הרי אדום. הרמב"ן, כבר הזכרנו את דרכו של רמב"ן, כאשר עשו לי בני עשיו היושבים בסעיר. נו, מה הקושי הגדול? הרי מלך אדום לא נתן, לא הסכים. מי אומר שיש חפיפה בין בני עשיו היושבים בסעיר לבין מלך אדום? זה לא אותו עוד מקום. יש ג'בל השעירה. במפה שיש לכם ביד, הוא מסומן ממערב לאילת, ושם מעשה בני ישראל. הבנו, אני הבנתי. השם מסיני בא וזרח מסעיר לעמו, זאת הדרך. עכשיו תמשיכי בתמונות. זה הר נוסף. נמצא, אפשר להגיע אליו, לשם שינוי. קצת קשה, אזור שטח אש ודברים כאלה, אבל זה באזור המדרום למצפה רמון, למחטש רמון, אזור הר סגי, זה נקרא הר קרקום. בהר קרקום, פרופסור עמנואל ענתי חופר עשרות שנים, מחקר מפעל חיים. יש שם ממצאים יוצאים מן הכלל, אני תכף אראה לכם קצת מזה. ענתי מוכן להישבע בין כיתת חפץ שזה הר סיני. כי סיני, יש סיני, צריך רק למצוא אותו. אז כל הזיהויים מוטעים ויש זיהוי אחד נכון. נשה הראל אומר סין בישר, עמנואל ענתי אומר הר קרקום. תמשיכי. יש שם ציורים, ציורי סלע מדהימים, זה ציור של מנורה. יש שם ציור של אדם מתפלל, אין ציור אחד של פסל או צלם או אליל. הלאה. זהו. זה הדבר המדהים ביותר. זה מזבח קטן עם 12 מצבות. 6 מול 6 לרגלי ההר. אומר לי ענתי, מה אתה אומר על זה? אני אומר, זה נהדר. זה באמת נהדר, תמשיכי עוד אחד. הנה 12 מצבות, 6 מול 6, עם מזבח קטן מולם. אתה אומר ככה, מזבח תחת ההר הוא 12 מצבה ל-12 שבטי ישראל. מה אתה רוצה עוד? יש, מצאתי לך את סיני, הוא אומר. מצאת לי, מצאת לכולנו, כן? ואני שאלתי אותו, עמנואל, אולי זה הר פרן? הוא לא הבין בדיוק מה אני אומר. כי הרעיון של השיעור הזה, הוא לא נמצא לא אצל המכונים דתיים ולא אצל המכונים חילוניים, סיני זה מקום אחד. אבל משה אמר אחרת, השם מסיני בא וזרח מסעיר למה הופיע מהר פרן. חבקוק אמר אלוה מתימן יבוא וקדוש מהר פרן סלע. יש התגלות בהר פרן. אז מזבח עם 12 אבנים יכול להיות בהר פרן? גם בהר פרן. מי שיודע, חושב רק על סיני כאתר, יש לו בעיה, א', איפה למצוא אותו, וב', איפה למצוא רק אותו. אבל מי שחושב במונחים של משה ודבורה וחבקוק, יש לו אולי פיצוח. כי המסלול שתיארתי על מפת הלוויין, מפה באדיבות נאסא, תראו במפה שלכם איך רואים יפה את הנילוס ואת הדלטה, איזה עוצמה יש להם מלמעלה, וציירנו על המפה הזאת את מסלול בני ישראל, סיני, סעיר, פרן, בסימן שאלה קרקום פרן, אזור קדש. תמשיכי עוד קצת, נראה עוד כמה מהתמונות שם. סימנו על זה את הדרך ממצרים למדיין. איפה מדיין? מדיין נמצאת באזור של מדרום לעקבה. מדיין הוא. שם נשמר השם מדיין. ולכן תמנה שאתם מכירים היא חלק ממדיין העתיקה. והחופרים שם היו מדיינים. ונחש נחושת מצאו שם. ומקדש מדייני בלי פסל רק עם מצבות. ואינני יודע למה משווקים שם את האלילות המצרית ולא את מדיין הקרובה לנו. זה מה שהיה צריך לעשות. כשהמצרים יצאו משם, המדיינים חגגו יציאת מצרים וניתצו במכוון את כל הפסלים המצריים. בשביל זה שווה לנסוע לתמנה, אבל כל התעמולה שם היא תעמולה פרעונית. אז צריך לנסוע לשם ולהתעלם מכל השיווק שמסביב ולחפש את המדיינים. כי זה מה שחשוב לדעתי. תמשיכי. זהו, עכשיו המפה שאצלכם ביד, מסלול בני ישראל. הם עזבו את הדרך למדיין באזור סעיר, ונסו בתר סעיר ימים רבים, וכלומר, בהתחלה, 11 יום מחורב דרך הר סעיר עד קדש ברנע, פנו צפונה לאזור קדש. אחר כך, כשהם חזרו דרומה, הם סבבו את הר סעיר ימים רבים, ובני עשיו נתנו להם לחם ומים. פרשת השבוע, זה רחוק עדיין מאדום. הבנו את משה, השם מסיני בא וזרח מסעיר למה, הופיע מהר פרן, ואתה מרבבות קודש קדש. וכן את חבקוק, דבורה ממשיכה את המסע לשדה אדום. משה מסיים אותו באשדת, תהילים בהר בשן. אז זה החלק ההמשך של המסע. אבל אפשר לזהות את המקומות ואת המסלול פחות או יותר. ג'בל השעירה נשמר בשמו, סין נשמר, סין סיני נשמר בשמו, עין אל קדיס קדש נשמר בשמו, ביר מורה ועיון מוסה נשמרו בשמות שמעידים על זיהוים. נכון, הר קרקום, בהר קרקום לא נשמר שם. עכשיו, מי שיפתח מקורות ויחפש ויקיפדיה וכל מיני דברים, ישמע שטוענים נגד הנרטי, הממצאים שלך קדומים מדי שם. הם קדומים לבני ישראל במאות שנים. את הטענה הזאת אומרים במחקר על רוב הממצאים שיש במדבר סיני, יש המון קברים, יש המון ממצאים, אבל אין ממצאים שמתאימים לתורה, כי זה מוקדם ב-700 שנה בערך. אני חושב שיש בעיה במחקר כאן, כי את מה שהם קוראים ארכיאולוגיה של תקופת הביניים, של 2000 לפני הספירה, אני חושב שבמדבר היא המשיכה להתקיים עוד מאות שנים אחר כך, ו... הם עוצרים אותה לא בצדק בתקופה מוקדמת מדי, אבל אולי יש תשובות נוספות. על כל פנים, יש בסיס מעניין לזהות את המקומות בשטח ולהבין את המשמעות. המשמעות היא שההתגלות בסיני לא הייתה רק במקום אחד, אלא היא הלכה עם בני ישראל. כי השם הלך עם בני ישראל. היא נמשכה דרך המשכן, ותורה ציווה לנו משה, מסיני, סעיר, פרן, קדש, יש דת, תימן, שדה אדום, קושן, מדיין, בשן, לאורך כל הדרך. ההמשך של הרעיון הזה הוא מה שכולנו מכירים. מה סיני נעצר שם, הוא הולך איתנו עד היום. תורה ציווה לנו משה, מורשה, קהילת יעקב, זה מה שאנחנו מחזיקים ביד. זה פשוט הצעד הבא. נכון, לא ברמת התגלות ישירה של דיבור עם משה, אבל כל מה שקיבלנו מתורה מסיני, הוא מסרה ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים, ונביאים מסרו לאנשי כנסת הגדולה, זה הכל המשך אחד של אותה התגלות נודדת שהלכה עם בני ישראל. עכשיו, יש דקה, רצו לשאול פה המון שאלות, וזה רובם כבר ישאלו אחרי כן, אבל... שאלה מצוינת. מה שאומר משה, השאלה הייתה, אחרי שנבנה המשכן, לכאורה לא צריך הר עוד. כי המשכן הוא ההמשך של ההר. ובכל זאת אומר משה, השם מסיני בא וזרח מסעיר לעמו הופיע מהר פרן. וקדוש מהר פרן סלע אומר חבקוק. זאת אומרת, יש משמעות להר, שהמשכן הוא אמנם זר אנפין שלו, אבל יש גם הר. אנחנו רואים, למה תרצדו נרים גבנונים? אנחנו שומעים את זה ורואים את זה גם במקרא וגם בשטח. עוד שאלה אחת? מה חיפש אליהו בהר חורב? הוא התפטר שם מתפקידו. הוא החזיר את המנדט. הוא אמר, אם איזבל הורגת את כולם והכל נכשל, אז אין לי מה לעשות. אבל הוא לא הלך הנה. הוא הלך למקום שהוא הכיר. אני חושב, לפי חורבת תימן, לפחות האנשים בדור שאחרי אליהו, זיהו את זה באזור של קדש וסביבותיה, אולי קרקום או משהו כזה. אינני חושב שהוא הלך עד סין בישר זה רחוק, אבל אי אפשר לדעת. האנשים שבנו את המקום העולה הרגל הזה בקונטילת הג'רוד, חשבו שזה שמה, באזור ההוא. ויש רגליים לדבר, כי זה אחד מהמקומות על דרך המסע. רב לכם סוב את ההר הזה, פנו לכם צפונה, זה בדיוק מה שסימנתי על המפה, את הפנייה הזאת צפונה באזור של ג'בל השעירה. תודה רבה, כל השאלות מוזמנות הנה. הכל נמצא באתר שלי בפרויקט מקראות על פרשת יתרו, כמו שראיתם.